הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, DJ, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה, הקצה, קייזי רדיו,
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope.
In Yair Rave.
סינמסקופ רדיו הקצה, אנחנו שידור חי 2:02 באולפני רדיו הקצה במכללת BPM. תודה לעומר סנש, לספיר כהן, ליה שפיגל, בן אשת, אורי קדישאי, תודה לניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר החדש, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם פה או בשידור החי או בהקלטה המאוחרת. היו לנו כמה שבועות כאלה צפופים, שבוע שעבר היה פה נדב לפיד, בשיחה שהלכה, המשיכה ללכת איתי, אני המשכתי לחשוב עליה אחרי זה, אז אם לא הקשבתם לה, אז תעזבו, תפסיקו, תעזבו עכשיו, תחזרו שבוע אחרון, תקשיבו לשיחה עם נדב לפיד, שיחה מרתקת על קולנוע, אותי זה ריתק, ושבוע לפני זה היה אוסקרים, ושבוע לפני זה גם עשינו אוסקרים, אז היה מלא דברים, והיום יש גם הרבה דברים, קפטן מרוול רציתי לדבר איתכם, ועוד די הרבה סרטים שככה הצטברו, וכמה נושאים שהצטברו, ותכננתי לדבר על כל דברים האלה, כי אנחנו בתוכנית מספר 213 כבר, 12 במרץ 2019, היי, אדר ב', אבל פתאום, כמו שלפעמים קורה, שמעתי משהו חדש שלא הכרתי קודם, ו... זה כל כך הגניב אותי, כל כך העיף לי את המוח, שאמרתי, רגע, חכו שנייה עם הקולנוע, בואו נדבר שנייה על מוזיקה. אלבום חדש לטוטמו. תקשיבו לדבר הזה, מיד אחרי זה אני אספר לכם מה עובר לי בראש. טוטמו.
Thank you.
חדש לטוטמו, רותם אור, היא טוטמו. אלבום חדש שנקרא Everything Happens Once, נסגר לקובץ, וזה מהדברים האלה שאני שומע, ואני אומר, רגע, זה נורא חדש, זה נורא עדכני, זה נורא מכאן ועכשיו, זה נורא מחדש לי, זה נורא יפה, אבל זה כל כך גם זורק אותי אחורנית ל... כמעט כל הדברים שאהבתי כשהייתי פעם בשנות ה-80, בעיקר יוצ'י סקמוטו, המוטיבים הסינים והיפנים שנמצאים במוזיקה של טוטמו ובאלבום הספציפי הזה ובשיר הספציפי שאיתו התחלנו Bury Me With It. אז אמרתי, בוא נעשה כזה סנדוויץ' טוטמו, ואז אמרתי, רגע, אז צריך הקרוס הנכון היה מהשיר הקודם לעבור לקטע של רוצ'י סקמוטו ודיוויד ברן מתוך הפסקול של הקיסר האחרון, זה היה מתמזג יותר טוב, אבל לא, אבל או משהו של רוצ'י סקמוטו, ואיך אני רוצה למצוא דרך שרוצ'י סקמוטו ישמע את האלבום הזה של של טוטמו, תתנופנף לו הבלורית, אני בטוח בזה. אז אני רציתי לעשות מין קריך כזה של טוטמו וג'פן ודייוויד סילביאן, כי זה מתמזג לי, זה הולך יפה על על הצלחת, זה מוגש יפה. אז עברנו מטוטמו מתוך טינדרם, קנטון של ג'פן, ממשיכים עוד רגע, אז תנו לי לעשות כזה סיבוב קטן מוזיקלי של איזה כזה 12-15 דקות, ואז נלך לקפטר מרוויל, אוקיי? אז אם לא בא לכם, אז כאילו תקפצו 15 דקות קדימה, ואז נעבור לקפטר מרוויל, אבל בינתיים תנו לי כזה להסתובב, אני רוצה עוד קצת ג'פן, דייוויד סילבן וטוטמו, ולראות איך אני מערבב את האורז ואת הקרי ואת הגווניות שרי האלה ביחד.
Yeah.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah. עם יאיר רווה.
Radio, what the fuck?
עוד קצת ריוצ'י סקמוטו, עוד קצת דיוויד סילבן, עוד קצת טוטמו, זה במבו מיוזיק. האלבום של טוטמו נקרא Everything Happens Only Once, הקטע ששמענו היה Imposter Syndrome, וזה במבו מיוזיק. ריוצ'י סקמוטו יחד עם דיוויד סילבן.
Building bamboo houses by the mill.
עד כאן מערכה ראשונה של סינוסקופ ברדיו הקצה, מערכה מוזיקלית בהשראת, בעקבות ההזנה לאלבום החדש של טוטמו, אלבום נפלא, ובאמת בדיוק המוזיקה הזאת שגם אני נורא אוהבת, מה ששמעתי מיד, מה שאני רוצה להמליץ לכולם, תשמעו את האלבום החדש של טוטמו, וגם גרם לי לעמוד על כיסא ולחזור לדיסקים של ג'פן ושל גוצ'י סקמוטו ולחבק אותם בגעגועים. אמרתי, אוי, לא ראיתי אתכם ולא שמעתי אתכם כל כך הרבה זמן, והנה. אז תודה לטוטמו שהזכירה לי את הדברים היפים האלה. אלבום נפלא. ועכשיו קצת קולנוע, כי בשביל זה אנחנו פה. קפטן מרוול, בטח שמעתם על הסרט הזה, עלה בסוף השבוע האחרון, 153 מיליון דולר הוא הכניס בסוף השבוע הראשון שלו בארצות הברית, 450 מיליון דולר הוא הכניס בכל העולם, הפתיחה השנייה הכי גדולה לסרט גיבורי על, אחרי הנוקמים מלחמת האינסוף. וזו התשובה לשאלה, להרבה שאלות שנשאלו לפני שהסרט יצא, א', האם האם קל להתעניין בסרט של מרוול עם דמות לא מוכרת? אני מזכיר לכם שאת הפנתר השחור שיצא לפני שנה, הייתה פתיחה יותר גדולה בארצות הברית מקפטן מרוול, אבל הפנתר השחור עשו לו בילדאפ בסרט, אני לא זוכר אם זה היה נוקמים או קפטן אמריקה, אני חושב שקפטן אמריקה מלחמת אזרחים, עשו לו סטאפ שם, כלומר הציגו אותו בתוך הקונטקסט של הנוקמים, ורק אז נתנו לו סרט לבד, כלומר נתנו לו מין מופע חימון, נתנו לו איזושהי פלטפורמה. קפטן מרוול מגיעה באמת יחסית אלומה, מי שלא בקי נורא בעולם הקומיקס, אני לא נורא בקי בעולם הקומיקס, לא ידעתי, א', שיש קפטן מרוול, לאולפני מרוול, ולב' שקפטן מרוול היא אישה. אז לא ידעתי כל הדברים האלה, אז זו הייתה. אז האם הקהל יבוא לסרט של מרוול רק על סמך השם של מרוול? האם המותג מרוול מספיק חזק? ובית, האם הקהל יבוא גם לגיבורה? האם יש פה איזשהו עניין שעדיין הסרטים האלה פונים לבנים, ואז אולי הם לא יענו אותם סרטים על גיבורה אישה? שאלה שנייה. ושאלה שלישית, הבמאים, שלא הכרנו אותם לכאורה במרכאות, כלומר, מבקרי קולנוע הכירו אותם, אבל הקהל הרחב, הם די אלמונים, במאים שעושים סרטים קטנים, סרטים ריאליסטיים מאוד בדרך כלל, ריין פלק ואנה בודן, זוג שעובד ביחד כבר די הרבה שנים, ועושים באמת סרטים קטנים וחברתיים וכמעט ופוליטיים אפילו על הגירה ועל חינוך ועל שוויון זכויות ועל התמודדות עם התמכרויות, ופתאום הם מקבלים את ההזמנות לעשות את הסרט הזה. מה הסיכויים שזה יהיה סרט טוב? הוא עוד לפחות מלהיב או לפחות מושך קהל. אז המספרים של סוף השבוע הראשון לא מעידים כלום על איכות הסרט, אבל הם מעידים על זה שהקהל רוצה לראות את הסרט, רצה לראות את הסרט, ואכן הלך, וגם בארץ. אני חושב שזה הסרט הכי נצפה בסוף השבוע האחרון בישראל, או לפחות אחד משניים-שלושה סרטים הכי נצפים בישראל, הוא היה מלא. עכשיו, להפתעתי, בהקרנה השני הייתי, אני ראיתי את הסרט עם קהל ביום רביעי, ביום שהוא יצא. מימיני ישבה ביתי בת ה-17, שהתמוגגה מהסרט. מרוול לא כל כך מזיזים לה, הסרט הזה היא ממש ממש אהבה, ומשמאלי ישבה חבורת פנבויז, חובבי קומיקס ומרוול וסיפורי וגיבורי על וכל זה, הקהל שאני חושב שאולי שדיסני קצת פחדה ממנו, האם הם יבואו ויריעו לגיבורה, הקהל שיש איתו, כן, היו בעיות, הם יכולים להיות טרולים נגד דמויות של נשים, ראינו תופעות כאלה בארצות הברית, אני חושב שאולי בישראל זה, כנראה עוד לא נדבקנו במגפה הזאת. והם נורא נהנו גם, וצחקו והריעו ומחאו כפיים, וממש כזה הלכו עם זה, ואז מין ההבנה כזאת שא' מרוול יודעים את העבודה, וב' גיבורי על זה גיבורי על, לא משנה מה המגדר, והסרט עובד. אז עכשיו, את הביקורת שלי כתבתי, אז אתם יכולים לקרוא אצלי בבלוג, היא עלתה אתמול, שלשום. זה סרט נחמד, סך הכל. זה סרט שמבחינתי, קצת כמו שומרי הגלקסיה, אני רואה את הדברים הטובים בו, ואיזשהו סוג של רעיונות שיש בו, אבל אני לא חושב, הוא לא נורא נורא הלהיב אותי, לא חושב שיש בו משהו נורא יוצא דופן, לא מבחינת הז'אנר, לא מבחינת כסרט הרפתקאות, או סרט אקשן, ואני מחפש את פורצי הדרך של, בסרטים האלה, והסרט הזה הוא לא. יותר מזה, אני יכול להגיד כזה דבר, ואני מקווה שזה לא יתפרש לא נכון, כי אני מנסה להגיד משהו, משהו טוב, אבל גם משהו, דרך זה גם להסביר משהו שהיה לי חסר בסרט. ריין פלק ואנה בודן עשו סרטים נורא קטנים עד עכשיו. הסרט הכי מפורסם שלהם הוא סרט שנקרא חצי נלסון, סרט שהעניק לריין גוסלינג את המועמדות הראשונה שלו לאוסקר, שבו הוא גילה מורה שמלמד את הילדים, ילדים בשכונות עוני, בשכונות מצוקה, משפחות מפורקות, מחנך אותם, מלמד אותם חשיבה ביקורתית, רעיונות מרקסיסטיים, רעיונות הגליאנים, מבלי להגיד להם את הדברים, אבל פשוט מציג בפניהם תפיסת עולם אחת, וכל זה בשעה שהוא מתמודד עם מצוקות פרטיות משלו, בעיקר התמכרות לסמים ולקרק. באמת, כאילו, תחשבו מין סרט כן לואוצ'י כזה, גם מבחינת הסגנון שלו, החיספוס שלו, העניין הזה של חוסר הרצון להיות יפים בסרט, כי הם רוצים לספר איזשהו סוג של סיפור שהוא נורא מציאותי, ובאמת איזשהו סוג של תחושה סמי-דוקומנטרית שנמצאת בסרטים שהם עשו. אחרי זה סרט על הגירה, שחקן בייסבול שמהגר לארצות הברית, הנושא של הגירה. הם במאים בקנה מידה ישראלי. הם במאים שעובדים באמת על דרמות ריאליסטיות קטנות. אני חושב והם בימו דרך אגב, גם מוכיח את הנקודה הזאת, בימו פרקים ביחד ובנפרד, בסדרות שחגי לוי חתום עליהם כיוצר. אחד בטיפול האמריקאי, והשני ב-The Affair, הרומן. אז הרעיון לתת לריין פלק ולאנה בודן, מבחינת הדברים שהם עשו בעבר, את המפתחות לביים קפטן מרוול, סרט גיבורי על של מרוול במאות מיליוני דולרים, שאמור להיות באמת ספינת הדגל של החצי הראשון של, או הרבעון הראשון של השנה מבחינת דיסני, זה מפתיע כמו שהיו לומדים את זה לחגי לוי, או לניר ברגמן. ואפילו אני אגיד משהו אחר, וזה הנקודה הטריקית. זאת אומרת, אם נגיד הייתה איזושהי סיטואציה משונה, שבה פתאום קווין פייגי נתקע, ואיכשהו אנחנו נפגשים, הוא ואני, באיזה בית קפה בתל אביב, הוא בא לביקור ואומר, תקשיב, בא לך לביים את קפטן מרוול? ואם הייתי אומר לו כן, יש לי תחושה שככה היה נראה הסרט. ועכשיו, אני לא יודע לביים, אני לא ביימתי מימיי, לא עשיתי כלום עכשיו. אני לא אומר שזה סרט הזה, זה סרט של מישהו שלא יודע לביים. אבל יש פה מצד אחד את המערכת הנורא החזקה של מרוול, כולל כל הדברים שברור לי שהם באים מתוך המערכת, כולל השימוש בקלישאות. שוב, אני חושב שאני ראיתי את הסרטים, חלק מהסרטים שפלק ובודן עשו לפני זה, סרטים נטולי קלישאות, אבל פה יש את הסצנה הזאת של חבורת הגיבורים, הולכת, צועדת ביחד כקבוצה בסלואו מושן. עכשיו, ולא בטון אירוני, זה לא כאילו הטייק אוף על הקלישאה, כמו שעשו במפלצות בעם. אלא זה הרגע הזה, אחד מרגעי הקתרזיס, שהחבורה חוברת והולכת להילחם בבד גייז. אז מה הם כן עשו? מה יש פה שהוא כן אני מזהה משהו מהדבר הזה של ריין פלק ואנה בודן? איפה הם נמצאים בתוך הסיפור? כי אין פה איזשהו רגעים יוצא דופן של בימוי אקשן. אבל כן יש, אני מדמיין את זה ככה, אני מדמיין את זה שהם חוזרים מהפגישה עם קווין פייגי, והם אומרים, וואו, הציעו לנו, שאלו אותנו, אנחנו רוצים לביים את קפטן מרוול, איזה עסק. ואומרים, עכשיו, אתם מבין שבעצם זה סרט ללא חופש. האולפן הוא הבעל הבית, אנחנו צריכים בעצם להיות חתומים על איזשהו רעיון, ועל ביצוע והדרכת שחקנים, שזה באמת מה שחשוב. אבל כאילו, כל המעטפת כבר תוגש לנו על ידי אנשי אפקטים, ואנשי פעלולים, ואקזקיוטיב שיתנו רעיונות עלילתיים של הסיפור, שהם חוזרים ליסודות של שילד, וימשכו הלאה לסרטי המשך וכן הלאה. אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהסרט הזה יהיה שלנו? אז אני מניח שהם עשו שתי רשימות. אחד, בואו נעשה חיים. בואו נחזור אל כל הסרטים שהכי אהבנו כילדים, כבני נוער, לפני שנינו הבמאים המתוחכמים שאנחנו שם באמת מנסים לקדם אג'נדה פוליטית, באמצעות הסרטים שלנו, ולעורר אנשים לאיזשהו סוג של רעיונות רעיונות חברתיים. אבל כילדים אהבנו סרטים מסוג אחר. ואני ממש רואה את רשימת הסרטים שהם עשו לעצמם. באיזשהו שלב, תוך כדי הצפייה, התחלתי לעשות את הרשימה גם, אבל נשברתי גם כי לא נעים, כי הטלפון נושא אור, וגם כי פשוט לא הצלחתי לעמוד בקצב של כל הרעיונות, שאני אומר, וואי, זה מפה וזה מפה וזה. ונראה שהם נורא נהנו מהדבר הזה. למשל, הקשר הצרפתי, סצנת מרדף של סמואל ג'קסון נגד רכבת תחתית. נורא נחמד. לא הקשר הצרפתי, אבל אבל רואים שזה הומאז' לקשר הצרפתי. כשקפטן מרוול מגיע, אחרי חצי שעה של סרט, מגיע לכדור הארץ בפעם הראשונה, היא רואה מישהו עומד מאחוריו ומסתובבת והיא יורה, וזה כזה פוסטר עומד של, של ארנולד שוורצנגר בשקרים אמיתיים. של ג'יימס קמרון. ובאמת יש איזשהו סוג של מסע בין סרטי ג'יימס קמרון לאורך כל הסרט הזה. שקרים אמיתיים, שאני מזכיר לכם ששקרים אמיתיים זה סרט שהיה מין סרט כזה מקומם מבחינה נשית פמיניסטית, כי הוא היה גיבור ואשתו שהייתה הגברת במצוקה, שכל הזמן צריכה והייתה במצוקה לאורך כל הסרט. אז הסרט מתחיל בזה ש... קפטן מרוול כאילו מחסלת את שקרים אמיתיים ואומרת, אוקיי, יש לנו עכשיו סיפור חדש. אבל הרעיון עם החתולה ג'ינג'י שמופיע לאורך הסרט, וכזה ומזכיר את הנושא השמיני, או שבוע של הנושא השמיני, והיו עוד כמה רעיונות של דברים ג'יימס קמרונים שהיו לאורך הסרט שנזכרתי בהם פה ושם. איתי, יש איזשהו רעיון ששם, וקראתי בביוגרפיה של אלנה בודן, שהיא נורא אהבת איתי כשאתה ילדה, אז יש שם איזשהו רעיון של... ילדה שפוגשת חייזרית, ולא ילד שפוגש חייזר. אז יש כל מיני רעיונות, ממש רשימה של סרטי שנות ה-70 ושנות ה-80, והם עושים צ'ק אחד על זה, ועושים כזה הומאז'ים. זה מצד אחד, וזה באמת נראה שהם עושים חיים, וזה נורא כיף, וגם לי כצופה שראה את הסרטים האלה וגדל, כנראה אני מן הסתם בן גילם, אז היה לי כיף לעבור את החוויה שהם עברו, ולזהות את הסרטים שהם אהבו. ומהצד השני, יש את הדבר הזה, וזה דווקא אני מחזיק מהם, אמרו, אוקיי, אנחנו מקבלים את הפלטפורמה הכי גדולה בעולם. הכי חזקה בעולם. באמת, את המגפון עם הווליום הכי גבוה בעולם. וזה הסרטים של מרוול. ברור שיש לזה קהל, ברור שיגיע קהל. גם אם הקהל לא יאהב, אחר כך יגיד לאנשים לא לבוא, עדיין זה יביא המון אנשים בסוף השבוע הראשון, כמו שאכן היה. מה אנחנו רוצים לספר לאנשים האלה שיבואו לשמוע אותנו מדברים? וזה החלק היפה, כי בסופו של דבר, זו השיטה שבה הוליווד עובדת, היא מחפשת רעיונות, היא קוראת לבמאים, דווקא במאים שלא קשורים לז'אנר, לא קשורים לתחום, אומרים, תביאו לנו איזשהו רעיון מקורי, אנחנו נעזור לך לבצע את זה, אבל תן לנו רעיון מקורי. עכשיו, אני לא יכול לספר בלי גם את הרעיון המקורי, כי הוא מבוסס על איזשהו סוג של תפנית, זה לא טוויסט, זה איזשהו סוג של גילוי, תפנית, בשלב די מאוחר בסרט, שקצת יחבל בצפייה, אבל אני כן אתן את מה שכן נמצא מהסרט מהרגע הראשון, הגיבורה מתעוררת על כוכב רחוק, הלאה נדמה לי קוראים לו, על כוכב עתידני, והיא לא זוכרת את העבר שלה, היא נמצאת שם 6 שנים, והיא לא זוכרת מה העבר שלה. ואז היא בעצם מנסה לפענח את מי היא, מה הסיפור שלה, מה השם האמיתי שלה, מה הביוגרפיה שלה, מאיפה היא באה, למה היא נמצאת, איפה היא נמצאת, מה היא צריכה לעשות. ויחסית, קודם כל זה דרך נורא יפה, אני לא אוהב סרטי origin stories, סיפורי מקור, זה משעמם אותי. אני רוצה שיגיעו לאקשן. אז זה יחסית דרך טובה, כאילו רעיון נורא מוצלח, ל-origin story על הגיבורה שהיא לא, שהיא כבר גיבורה, אבל צריכה להבין איך היא הגיעה לפה. אבל אז כשהיא מתחילה לפענח את הביוגרפיה שלה, היא מגלה שמה שהיא חשבה שהיא יודעת, זה לא מה שהיא יודעת באמת. כן? זה לא מה שבאמת. ואז יש איזשהו רגע כזה נורא יפה, זה רגע תסרטאי יפה, ובאמת תהיתי, האם הם הצליחו לעשות את זה? האם הם הצליחו, will they get away with it? האם הם הצליחו לגרום לקהל הזה שיושב לידי ולי, לחוות איזשהו סוג של שינוי באופן שבו הם מספרים את הסיפור, באופן שבו חשבנו שהסיפור מסופר, ושעדיין לא נוכל להמשיך עם כל הדמויות, כפי שהמשכנו, הלכנו איתם עד עכשיו. והם מצליחים, וזה נורא יפה. אז דווקא יש פה איזשהו משהו של להבין את המנגנון של איך יוצרים הזדהות עם דמויות, ואת הנושא הזה של מניפולציות, של שקרים ומניפולציות בעולם הזה הנרטיבי, בעולם הזה של תעמולה, של פרופגנדה, של שקרים שמספרים, של דברים שחשבנו שהם ככה, אבל הם לא באמת ככה. וזו האמירה של הסרט, הדברים שאנחנו חושבים שהם ככה, הם ככה כי אמרו לנו שהם ככה, אבל זה לא אומר שככה הם באמת. זה הסרט. ועכשיו אתם יכולים להכיל את זה לכל דבר, אתם יכולים להכיל את זה לתיאוריה פמיניסטית, כי הסרט הוא מובל על ידי גיבורה, אז יש פה את הרעיון לפעמים. אתם יכולים לקחת את זה לכיוון הזה של התמודדות עם גזענות וגזעים אחרים, של האם לפחד מהאחר, סתם כי אמרו לנו שצריך לפחד מהאחר, האם יש סיבה. אז לכל כיוון שתיקחו את הדבר הזה, וגם לכיוון הזה של פשוט איך מספרים סיפור, שאפשר לספר סיפור, אפשר לספר את אותו סיפור, לא את אותו סיפור, אפשר לספר סיפור אחר, והשאלה היא מהי האמת, באמת, נכון? כי כשמספרים את הסיפור, שתי האופציות יכולות להיות אמת, להיות אמת, אבל אמת יש באמת רק אחת. אז זה מרתק, זה נורא מעניין. אבל זה האבל שבסופו של דבר. כשאני הולך לסרטים הגדולים האלה של הוליווד, של מרוול, של דיסני, של לוקאס פילם, של באמת סרטי אקשן, אני מחפש את הדברים האלה שאני קצת מרגיש כמו לא יודע, בהופעה של סירק דה סולייל, של שואל, איך הם עשו את זה? איך הם עשו את זה? אני לא מבין איך עשו את זה. אני רוצה איזושהי סוג של פליאה, שאולי אפילו פליאה טכנית, אני יכול להגיד, אבל שיש איזשהו רגע קולנועי, או רגעים קולנועיים, שאני אומר, וואו, כזה עוד לא ראיתי. זה לוקח את כל מה שראינו, ומזניק את זה לשלב הבא. ובסרט הזה אין את זה. ולכן זה הזכיר לי קצת את שומרי הגלקסיה, כי זה כאילו גם בורא עולם, ויוצר דמויות, ומכניס אותנו לתוך העולם הזה, ונותן לו עולם הזה אפיון מסוים, ונותן לו טון מסוים, וטון שהוא גם רציני, וגם יש לו מה להגיד, אבל הוא גם נורא הומוריסטי. יש המון בדיחות לא רעות בכלל בסרט, והוא גם הופך את סרטי מרוול פתאום למשהו שיש בו אלמנט של נוסטלגיה, כי הסרט מתרחש ב-1995. אז האינטרנט הוא בחיתולה, וכל הדבר הזה שנקרא תקשורת, כן, תקשורת סלולרית, וכל העולם הזה שאנחנו מכירים היום, והכל נמצא, אבל בגרסה מיושנת שלו, בני נוער, בני ה-17 ואפילו בני ה-20, לא מכירים, זה הרגע לפני שהם נולדו. זה נורא משעשע, זה דומה, אבל שונה. אז יש הומור בסרט, ויש לו טון נורא נחמד ומאוד מוצלח, ויש לו מה להגיד, אבל אין בו את האקסטרה משהו. האקסטרה משהו שכן היו בסרטים של מרוול, שביימו אחים רוסו, בייחוד קפטן אמריקה חייל החורף, שהוא סרט האקשן הכי טוב שמרוול עשו, והיו, כן, היו עוד כמה סרטים כאלה של, אפילו בדוקטור סרנג' היו כמה רגעים כאלה של פתאום, שאתה אומר, וואו, זה כאילו זה, זה מאוד, מאוד יפה, מאוד מעניין. בסרט הזה אין את זה. אז חיבבתי, נהניתי, התפעלתי מאיזשהו סוג של אמביציה נרטיבית שיש לסרט, אבל לא חשבתי שזה סרט כזה עתיר. העניין הוא שאם אתם ניזונים על דיאטה של מרוול, אני מניח שכדאי לכם לראות את הסרט, כי הוא עושה בילדאפ לסרט הבא של מרוול שיוצא בעוד חודש. הנוקמים, סוף המשחק, הפרק האחרון כנראה אני מבין, של סגת הנוקמים הנוכחית, כנראה הסרט שבו החוזים של כל השחקנים מסתיימים, ושקפטן מרוול אמורה להיות חלק משם, חלק מהעלילה של איך לפתור את הצרה שהייתה לפני שנה, אז יהיו לנו, כן, אז רואים את זה בטריילר, לא צריך יותר מדי, אין פה ספוילרים, לא ראיתי את הסרט, אבל בטריילרים אנחנו רואים שיש שלוש דמויות שלא היו בסרט הקודם, והם יגיעו ואנחנו מניחים ומקווים שהם יצילו את המצב, זה קפטן מרוול, הוקאי ואנטמן. אז זה עוד חודש, זה הנוקמים מסוף המשחק, וזה קפטן מרוול, שהוא סרט נחמד. זה השורה התחתונה, נחמד. אחד הדברים שנחמדים בקפטן מרוול זה שזה סרט שמתרחש כאמור באמצע שנות ה-90, כל הסרט מלא במוזיקה של שנות ה-90, בין אם זה סולט אנד פפר ו-TLC ואלסטיקה והול, פסקול נורא נורא נחמד. גם, שוב, איזשהו סוג של רעיון חינוכי. הבת שלי עכשיו מזמזמת שירים מה-90s. זה בגרסה החשמלית בסרט, אבל זה נירוונה, כמה זה יואר. גם זה מופיע בקפטן מרוול. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as a friend, as I just as yours, don't be late, take a rest. זה מופיע בפסקול של קפטן מרוול עם הרבה שירים משנות ה-90, פסקול מאוד מאוד נכון. לא אהבתי דרך אגב את המוזיקה של קפטן מרוול. לא שיננתי אפילו את השם של... לא אהבתי את המוזיקה. אבל השירים היו נהדרים. וזה לא הסרט היחידי שמתרחש בשנות ה-90 שמוציג עכשיו בבתי קולנוע, בכלל יש איזשהו סוג של קאמבק. פתאום שנות ה-90 זה המקור של הנוסטלגיה. כלומר, עד עכשיו כשהייתה נוסטלגיה לשנות ה-80, הסתדרתי עם זה, כי אני נוסטלגי לשנות ה-80, כי הייתי ילד ונער, והתחלתי את ההתבגרות שלי בשנות ה-80, וגיליתי את הקולנוע, וגיליתי את המוזיקה בשנות ה-80. שנות ה-90 כבר הייתי בן אדם, מבושל וגמור, וכבר הלכתי לאוניברסיטה, והתחתנתי, ו... לא, ילדים הגיעו אחר כך. אז פתאום נוסטלגיה לשנות ה-90 גורם לי להרגיש נורא, נורא מודע לעצמי. אבל יש פתאום איזשהו זוג לנוסטלגיה לשנות ה-90, אז קפטן מרוול זה דוגמה אחת. וסרט נוסף, שמתרחש בשנות ה-90, ב-1991, האם תוכלי לסלוח לי? עכשיו, זה לא סרט נוסטלגי, אבל סרט שבאמת גם משתמש, יש כמה בדיחות בקפטן מרוול, ובהם תוכלי לסלוח לי, שהן נורא דומות בעניין הזה של הטכנולוגיה, שהיא דומה לשלנו, אבל מיושנת. המחשבים שכזה, המחשבים הישנים של שנות ה-90, ופקסים וכן הלאה. אז אם יש נירוונה בקפטן מרוול, אז האם תוכלי לסלוח לי? זה הסרט שמליסה מקארתי וריצ'רד אי גרנט היו מעמדים עליו לאוסקר. אז שם יש, באופן מפתיע, זה ממש לא מתאים לאופי של הסרט, באופן מפתיע יש את הפיקסיז. קטע נהדר בסרט.
We'll be right back.
מתוך פסקול, האם תוכלי לסלוח לי? עכשיו ננסה לעשות פה איזשהו סוג של, תנסו לעקוב אחריי. את הסרט, האם תוכלי לסלוח לי, בימה מריאל הלר. בימים אלה היא מביימת כבר את הסרט הבא שלה שיצא בסוף השנה הזאת, סרט שנקרא It's a Wonderful Day in the Neighborhood, הסרט על מיסטר רוג'רס עם טום הנקס בתפקיד מיסטר רוג'רס. וזה סרט אחד מתוך מקבץ של סרטים, שסרטים עלילתיים לסרטים שבשנה שעברה היו להם סרטים דוקומנטריים. חלק ממקרה זה במודע וחלק בזה בצירוף מקרים, דברים שנעשו במקביל, אבל הסרט על מיסטר רוג'רס שלא הגיע לישראל, הסרט התיעודי על מיסטר רוג'רס היה הלהיט הדוקומנטרי הכי גדול של שנת 2018, 22 מיליון דולר הכנסות לסרט דוקומנטרי, זה סכום עצום, זה כמו 400 מיליון דולר לסרט עלילתי, זה כזה סכום עצום. אז יש איזושהי נוסטלגיה למיסטר רוג'רס, לטוב ליבו של מיסטר רוג'רס, אז זה הוכח על ידי הסרט דוקומנטרי, ועכשיו זה יהיה יוכח על ידי הסרט הלילתי שעושים עם טום הנקס בתפקיד הראשי, ומריאל הלר מביימת אותו. וזה לא הסרט היחידי, עובדים בימים אלה על סרט הלילתי המבוסס על הסרט התיעודי, שלושה זרים זהים. ובסוף השבוע האחרון בארץ עלה הסרט המין החזק, שלא מבוסס, אבל גם הוא מספר את אותו סיפור שראיתם בסרט התיעודי RBG, על סיפורה של רות ביידר גינסברג. אוקיי, אז ככה הגענו בזה. וגם אותו במאית, מימי לדר. אז יש לנו שלושה סרטים שאנחנו מזכירים היום, אם תוכלי לסלוח לי, שזה במאית, קפטן מרוול, שזה בשיתופות עם במאית, ולבסוף, המין החזק, שבימה מימי לידר. מימי לידר, אני מזכיר לכם, הייתה במאית הבית של ER, ואחת הנשים הראשונות שבימה סרט אקשן גדול בהפקת DreamWorks. הסרט הראשון של DreamWorks סיפיקו, Peacekeeper, היא בימה אותו. הייתה מין במאית גדולה לרגע בשנות ה-90, קודם בטלוויזיה ואז בקולנוע, אבל די נעלמה, פחות או יותר. והנה היא חוזרת בסרט קטן יותר, לא סרט אקשן שנקרא המין החזק בעברית, המין החזק, או On the Basis of Sex באנגלית. הסיפור על השופטת, רות ביידר גינסברג, לפני שהייתה שופטת, ראשית בחלק הראשון של הסרט, כשהייתה סטודנטית למשפטים בהרווארד, בסוף שנות ה-50 צריכה להתמודד עם זה שרק עכשיו התחילו לקבל נשים לפקולטה למשפטים וכולם נורא כועסים על אנשים שהם גוזלות מקום של גברים. אז החלק השני של הסרט והחלק הרבה יותר מעניין שלו, מתרחש בתחילת שנות ה-70, המקרה הראשון שאותו היא מביאה לבית המשפט העליון כעורכת דין, מקרה של אפליה על בסיס מגדר, על בסיס מין, אפליה של גבר, והיא מקווה שבית הדין, שהוא בית הדין הגבוה, בית המשפט העליון, שהוא גברי בכל השקפת עולמו, דווקא ברגע שהם יבטלו אפליה נגד גבר, אז יהיה תקדים שדרכו יהיה אפשר למוסס כל אפליה שהיא על בסיס מגדר בחוקים האמריקאים. החצי השני של הסרט הרבה יותר מעניין, ולא יעזור, זה הופך להיות דרמת בית משפט, וזה ז'אנר שעובד, ובאמת זה מותח. אנחנו, אם ראיתם את הסרט, הסרט התיעודי, אתם יודעים איך זה נגמר, בסרט התיעודי הסיפור הזה מסופר בערך 10 דקות, ופה זה חלק נכבד מהסרט, משהו כמו 45 דקות מתוך הסרט, הסיפור הזה על המשפט התקדימי שרות ביידר גינסברג הביאה לבית המשפט העליון בקולורדו. אז זה הסרט, הוא מרתק, הוא מעניין. עכשיו, האם לראות גם את הסרט התעודי וגם את הסרט העלילתי? שאלה טובה. כאמור, אם אתם רואים את הסרט התעודי, אתם פטורים מהסרט העלילתי, כי הוא נותן לכם את כל התמונה ולוקח אתכם ממש מילדותה ועד היום, על ההורים שלה ועל הזוגיות שלה ועל ההשכלה המשפטית שלה. אני מאוד מאוד אהבתי את הסרט התעודי, הוא סרט יחסית פשוט, הוא סרט סטנדרטי מבחינה קולנועית, אבל הוא מלא מידע והוא נורא נורא אפקטיבי, נורא עובד על ממש סרט מעצים. הסרט העלילתי הוא לגמרי קלישה, אבל קלישה אפקטיבית, שבאמת מספרת סיפור על אישה שהולכת להילחם על הזכות להיות אישה. וזה מרתק, וזה באמת גם, זה קשור, אני חושב שזה לא מקרי ששני הסרטים האלה יוצאו בסוף השבוע של יום האישה הבינלאומי, זה בוודאי מכוון, אבל גם קפטן מרוול וגם הסרט על רות ביידר גינסברג באמת מספרים איזשהו סוג של אישה ש... שקמה על רגליה, שלומדת להילחם למען גם אחיותיה, אבל גם העולם, העולם כולו, הכוח שיש לה ביד, הגלימה שיש לה ביד. אז סרט נחמד, המין החזק, אבל אם אתם יכולים לראות את RBG, עכשיו הוא זמין לכם ב-VOD של YES, RBG, אבל מי שלא סובל סרטי תעודה, ויש כאלה, זה לא סתם שסרטי תעודה מכניסים פחות כסף מסרטים הלידתיים, קהל הרחב פחות מתחבר לסרטי תעודה, הם רוצים שחקנים, רוצים תסריט, הם רוצים רגש, הם רוצים פסקול, אז מי שלא יכול לשאת את הסרט התעודי, אז מין החזק. זה סרט מוצלח. ובגלל שהזכרתי את האם תוכלי לסלוח לי, שגם הוא סרט על, על אישה גיבורה שמוצאת את קולה, וצריכה להילחם נגד הממסד שמנסה להשתיק אותה, אז הנה, אם זה אנחנו נסיים. מתוך הפסקול של הסרט, גם פסקול מקסים, אמרתי שזה סרט מתרחש בשנות ה-90, אבל דווקא השיר הזה הוא משנות ה-80, הוא התנגן ברקע של מסיבה. מסיבה בזה. רוקסי מיוזיק. שיר שאני נורא נורא אוהב. Same old scene. אז התחלנו עם טוטומו, והיינו עם, עם דיוויד סיליבן ועם ג'פן ומיוצ'י סקמוטו ונירוונה ופיקסיס, דווקא תוכנית השירה במוזיקה היום, ומסיימים עם רוקסי מיוזיק. וזה נראה לי מסע לא רע בתולדות המוזיקה 1980-1990. שבוע הבא, נהיה פה שוב.
סינמסקופ, סינמסקופ, יאה! עם יאיר אבן. That's the radio.
That's the DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.